שלום לכולם. אני יוצא מנקודת הנחה שכולם יש ספרים, אני מדבר בקורות חוץ מהכתוב עצמו, אבל גם למי שלא, אנחנו נעסוק בדברים מוכרים מאוד, בתחילת ספר שמות, בסיפור השיעבוד של ישראל במצרים. אם היינו צריכים לחלק את הסיפור של יציאת מצרים, נדמה לי שהיינו עושים את זה כמו בצהל, מחלקים לשלושה חלקים. אחד, הסיפור של השיעבוד. השני, הסיפור של המכות והפעולה האלוקית על פרעה ועל עמו כדי שיוציאו את ישראל. והחלק השלישי, היציאה בעצמה. יש מישהי שחושבת שהחלוקה הזאת לא מתקבלת על הדעת? השיעבוד, המכות והיציאה. כשהתבונן בכתוב, בעצם נמצא ארבע פרשיות בספר שמות שעוסקות במכלול של שלושת העניינים הללו. מי עוסק ביציאה? פרשת בשלח, כשמה כן היא, עוסקת בשילוח, קריאת ים סוף. סוף פרשת בו, כבר יוצאים אחרי מכת בכורות, אבל יש שם אריכות דברים, פרשת קדש לי והיה עם שמוע, פסח ומצוותו, ובכל זאת, הסוף של פרשת בו כבר יוצאים ובני ישראל יוצאים ביד עמה. פרשת והערה ובו מתחלקים במכות. המכות מתחילות ממש בתחילת פרשת והערה. יש עוד כמה פסוקים, ארבע לשונות של גאולה, אבל פרשת והערה היא שבע מהמכות, ואחר כך פרשת בו עם עוד שלוש מכות. נשארה פרשה אחת לפני המכות. כלומר שלוש פרשיות מחולקות לשני עניינים, המכות והיציאה. פרשת והערה, בו ובשלח. נותרה לנו פרשה אחת שעוסקת לכאורה בשיעבוד. אני רוצה לטעון את טענתי מיד בפתיחה. וטענתי היא שאין בתורה בשום מקום פרשייה שמיועדת לספר את סיפור השיעבוד. לא שלא מוזכר השיעבוד, אבל הוא לא מוזכר כעניין העומד בפני עצמו, אלא כדבר מלווה לעניינים אחרים. ולא רק מלווה, אלא אפילו משני, בטל, דהוי, כמו שנראה. אנחנו חוזרים למה שדיברנו, שפרשת שמות היא הפרשה שבעצם עוסקת בסיפור השיעבוד שאותו אנחנו מחפשים, ואנחנו נחפש אותו הדק היטב בפרשת שמות, ואני מנבא מראש שלא נמצא אותו. שוב, לא שהוא לא מוזכר, אבל הוא מוזכר באופן שמלמד שהתורה לא מתייחסת אליו כדבר משמעותי ועיקרי, אלא כדבר משני ותפל, ואפילו יותר מכך. אנחנו ננסה קודם כל לראות שכך הם פני הדברים, אחר כך כמובן להבין שאלה פשוטה, למה? כשאנחנו באים לגן, וכולנו כנראה היינו בגן, ושמענו מהגננת את סיפור יציאת מצרים, כשאנחנו מסתכלים על הגדות של פסח, אנחנו רואים שלושה חלקים. איזה חלק מרכזי ביותר בציורים של הגדול של פסח? אשר רואים יהודי ומעליו מצרי עם שור, ועוד הרבה ציורים ותמונות מזה הסוג. אני לא נכנס עכשיו להגדה של פסח, אבל אני מציע לכם לחפש בהגדה של פסח את סיפור השירות, ותראו שגם שם זה לגמרי לא קשה. אולי בהמשך ניגע מעט בהגדה של פסח, יש לנו הרבה מה לעשות בנוגע למקרא, גם הגדה של פסח לא רחוק מזה. וכמובן השאלה, למה כשהגננת שיודעת קצת את הסיפור, והציירים של הגדה של פסח, שמבינים קצת את הנעשה לפניהם, נתנו המון משקל לשיעבוד. וכשאני שאלתי אתכם, האם זה הגיוני לחלק כך לשלוש, אתם לא הכחשתם? כלומר, זה היה נראה לכם הגיוני לחלק שיעבוד מקור יציאה, והתורה לא חושב כך. מכות יציאה כן, שיעבוד לא. אז מה היא רוצה? בואו נתחיל מפרשת שמות, מסופה לתחילתה. מפני שהסוגיה המרכזית נמצאת בהתחלה, אני רוצה להשאיר אותה כעניין העיקרי לסוף. אני רוצה לפתוח בפרק ה' בספר שמות, פסוק א'. בעצם פרק ה' הוא מועמד לסיפור השיעבוד. יש שם סיפור שיעבוד, אולי אפילו השיעבוד הכי קשה שהיה, ובכל זאת, אנחנו נראה שמה שבאמת מסופר שם הוא אחר לגמרי. ואחר אמר משה לאהרון, ואמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוג לי במדבר. ואמר פרעה, מי השם שנשמע בקולו לשלח את ישראל, וידעתי את השם, וגם את ישראל לא שלח. ואמרו, אוקיי, בלי נקרא עלינו, נלחם את זה שלושת ימים במדבר, ונצמחה. ואומר על המלך מצרים, למה משה ואהרון תפילו את העם ממעשה? יכול לסיגות לך. וכאן בעצם יש סיפור בנוגע לשיעבוד. למה אתם מפריעים? למה? ליציאה? לא. למכות? גם. למה אתם מפריעים? לשיעבוד. בשיעבוד, הם עובדים, למה אתם עובדים? ביום הפרעה, אין רבים אתה עם הארץ, וישפטר אותם מסגלותם, ואז הוא גורם לשיעבוד להיות הרבה יותר קשה. ויצא פרעה ביום את הנוסעים בעם, ואת שלטה לבוא, לא תוסיפו נתן תבל לעם מבור מגלים, כי כמו שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבל. כלומר, עד עכשיו בעצם מתגלה פה דבר מאוד מעניין על השיעבוד. מי עבד? ישראל ומי עוד? המצרים. כל יום המצרים היו צריכים להגיד לישראל תבל בשביל לעשות את הלבנים. כלומר, היה פה שיתוף פעולה בין העובדים למשעבדים. פתאום זה נראה אחרת כשאנחנו חושבים על זה. זה לא רק משולבים. כל אחד יש את התפקיד שלו, המצרים, לתת תבל, שזה מלאכה קשה, מאיפה אני יודע? בפסוקים הבאים. כשעם ישראל צריך לעשות את זה, פתאום הוא לא מספיק כלום. כלומר, זו הייתה מלאכה רצינית. מי עשה אותה עד היום? המצרים, כלומר, ישראל לא עבדו לבד. הייתה פעולה משותפת. על כל פנים, בואו נראה מה קורה מעכשיו. ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים כמו שלשום, וחי כך זה כבר אומר שזה היה עבודת פרך. מה מגדיר עבודת פרך? אומרים חז"ל שהאדום עובר הרבה את האדום ולא נותן לו קצפה. מתי אתה אומר? כשאני אגיד לך, תעבור, תעבור פה, אומר לך, עד מתי, עד איפה, פה תעבור. אם אני רוצה להפסיק אותך, אני אגיד לך. עד הודעה חדשה זה נקרא עבודת פרך. אדם שעובר ורוצה לדעת, לא לדעת מתי אתה מסיים, זה להיות כל הזמן תלוי, אפילו תעבוד פחות, אבל כל העבודה אתה מרגיש שאתה לא עצמאי. מה פירוש מתכונת? ש... שהיה סכום, כמה צריך לעשות כל יום, וכשאתה גומר, אתה הולך לך. ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים כמו ששום, תשימו עליהם, לא תקרו ממנו. למה? כי יבינה. על כן צופים למור מלכה נצבחה לבוקים. תכבד העבודה לאנשים יעשו בה במישום של תגולי שקר. ויצור נושא העם השקרה ולמול העם למור. כל מה פה, אינני נותן לכם תבל, נתן לכו קחו לכם תבל. מה שתמצא. אבל, את העבודה צריך לעשות, כי אין לי גם מעבוד אתכם דבר. ויעש את העם בכל ארץ יצרה מקושש קשת התבל, והנוקסים הוציא למור, כדו מהשכם ועולם לאמור, כאשר בלי אותה תבל, ויוקרו שוטרי בני ישראל שצרה ועולם וכסף ועולם, אני לא יכול להתאר כוכן, ללבור כי כמו ששום גם, תמור, גם היום. כלומר, כמה זמן זה היה? יומיים. גם תמור, גם היום. מה קרה ביומיים הללו? נורא רעיון. לא מספיקים, ויש פחות. עוד נחזור לזה. באיזה שנה מתוך 210 שנות השיעבוד קורה האירוע הזה? בשנת 210. מה קורה מיד אחר כך? בואו נקרא. ויבואו שופטי בני ישראל וצעקו אל פרעה לאמור, למה תעשה כל עבדיך, תן עיני ניתן על עבדיך, ועבדים אומרים לנו עשו. והנה עבדיך עמוקים וחטאת עמך. ויאמר נלבים אתם, על כן אתם אומרים לך, ואתה לכו ידעו ויתן, מה ניתן לכם? ויבואו שופטי בני ישראל אותם ברע לאמור, לא תגרו מלבניכם, ויפגעו את משה ואת אהרן. וצאתם אל פרעה, ואמרו להם, נראה את שם לכם לשפוט, אשר נימשנו לכם. וישב משה אל אדוני ואמר, אדוני למה ראות על העם הזה? למה זה שפטן? מאז באתי פה עוד ולא משפחה. הרענו לנו זה, רוצה לא יצאת. ואז פרשת מהירה, שבה הוא אומר לו, את תדעת, ארבע לשונות של גאולה, ומיד מתחילה מכת דם. כשמתחילות המכות, מה מפסקת? העבודה. אז כמה זמן היה השיעבוד הזה? יומיים. אני רוצה להגיד את זה יותר מזה. בפעם האחרונה, שיושב ראש הסתדרות השבית את כל המשק, נדמה לי זה היה אמיר פרץ, לפני שהוא היה שר ביטחון, היה יושב ראש הסתדרות, ולפני 20 שנה, אני יודע, ושר האוצר אז קראו לו בנימין נתניהו. כל המשק שבת, ערימות אשפה, כיסו את הרחובות, טיסות, אוטובוסים, הכל בלגה. שלושה שבועות, הייתה שיטה, מה שאני זוכר את עצמי, הכי גדולה במשק הישראל. ואז קצת שינו את החוקים, מאז לא נתנו לדבר כזה עוד לקרות. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, שר אוצר עומד מול יושב ראש הסתדרות שמאגד מאות אלפים של עובדים במשק הישראלי. כל המשק מושבת. כמה זמן לוקח ליושב ראש ההסתדרות להגיע ללשכת שר האוצר לפגישה? כמה את אומרת? שעה. אני הלכתי לבדוק את זה. שלושה שבועות. כל המדינה עם זבל. אין אוטובוסים. שלושה שבועות עד שהוא נפגש איתו. פקידים, פקידים, פקידים בכירים, פקידים בכירים, עוד פעם פקידים, פקידים, עוד פעם בכירים, בכירים. שר האוצר לא מצליח. כמה זמן לוקח כאן לעבדים להגיע למלך? שעה? יומיים? שלושה? אנחנו לא יודעים בדיוק. נגיד שגם כמו גם היום, זה לא בא לציין בדיוק יום, אבל ברור שזה בא לציין משהו לא קצר. זאת הפתעות. כל זה קורה בשנת 210, ממש ממש בקצה בסוף, לפני תחילת המכות והפסקת השיעבוד. האם אנחנו יכולים לקרוא לפרק הזה סיפור השיעבוד? נדמה לי שיעבוד. בעצם, יש כאן מקום לא עד שיעבוד. מה גרם להחמרת המצב כאן?
בקשה
שלנו. היציאה! הגאולה! מגיע הגואל, וכחלק מהעניין, בהתחלה נעשה יותר קשה, ואחר כך הכל מתהפך. אז לאיזה חלק של הסיפור זה שייך? לא משאירו לך. זה קורה ב-210, וזה מגיע בגלל המקור שעוד רגע מתחילות. ומשה רבנו שומע את זה מתחילת הדרך. הוא אומר לו, אני אכה את פרעה, והוא לא יתן לכם להלוך, כי היא ביד חזקה. כלומר, זה חלק מהתהליך של המכות והיציאה, ולא חלק מהתהליך של השירות. וזה קורה באמת בזמן של המכות והיציאה, אני חושב לא בזמן של השירות. אני מציע להוריד את זה מהפרק, לא זה השירות שעליו מדובר. נכון, היה זה מאוד קשה, אולי הכי קשה, אבל זה היה זמן קצר, וכחלק מבשורת הגאולה, לא כחלק מהימים המרים שעברנו במצרים. עכשיו, אני רוצה שתעלו למי ששנח בפרקים ב' ג' ד' בספר שמות, רק ככה על קצה המזלג, לא לקרוא כל פסוק, רק לראות במה הם עוסקים. עם ישראל עובד במצרים, קשה לומר לו. במה עוסקים שלושה פרקים? משה רבנו. משה כאן, בתי בה, הוא גם מדיין, הוא מתחתן, הוא חוזר, באח, רוצה להרוג אותו, עושים לו ברית מילה, הוא מחכה לארון, לא רוצה ללכת לבד, כן רוצה ללכת לבד, נפגש עם אהרון, אהרון אביר הכי חייב לביאך, עם אותו, עם המטה, תכניס את היד, תוציא את היד, מעמד עשה. אהרון, 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 משה רבנו, שלושה פרקים. ומה ישראל עושים בינתיים? מישהו מספר לנו את זה? שלושה פסוקים בסוף פרק ב'. לפני שנראה את השלושה פסוקים הללו, אני רוצה קצת את הרקע של אותם שלושה פסוקים בסוף פרק ב' של ספר שמה. אני רוצה להתחיל בפסוק י' של פרק ב', לראות קצת לפני, נדלג על שלושת הפסוקים, נראה מה קורה אחרי, ואחרי זה לשלושת פסוקי השיעבוד במרחבות. ואת אמר לאיש מצרים צילנו מיד רואים, וגם דלות דלה לנו ויש לי תוצאות. ויאמר לנו נותן לה, יאולה נזר לתותן את איש, כי נראה לו ליוחם, האחרים על מי מדובר, מי הוא האיש? משה רבינו. ויואל משה לשלם את האיש, ויתן את ציפור הביקור למשה, ותן את בן ותקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכלים. אני מדלג לתחילת פרק ג'. ומשה היה רואה אצל יתרו חותנו, כהן מדיין ונגד עצור אחר המדבר, ובוא אל הארון עם חורבה, והראה את מרח השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, מעמד הסנה. כלומר, הוא נמצא במדיין, הוא הוליד את גרשום וציפורה הבת יתרו, הוא רואה את צאן יתרו, והוא מגיע אחר המדבר ופוגש את המעמד הגדול, מעמד הסנה. באמצע שלושה פסוקים, לא עושים במשה רבינו לכאורה. מה כתוב בפסוקים הללו? ויהי בימים הרבים ההם, ויאמר מלך מצרים, ויעקרו בני ישראל מן העבודה ויעזבו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים מן הקטר, ויזכור אלוהים בבריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ויאמר אלוהים לבני ישראל, ויהיה את האלוהים. למה מפסיקים באמצע סיפור משה במדיין, חוזרים למצרים וחוזרים עוד פעם במדיין. מי שרגיל לסיפורת של ימינו, וגם לסרטים של ימינו, יודע שכדי לעניין את הקורא או את הצופה, לוקחים אותו, משאירים אותו באמצע, לוקחים אותו לפה, משאירים אותו באמצע, הוא צריך לסגור את המעגלים, וזה חלק מהעניין ששומר על המתח. ככה נוהגים היום, אבל בעבר לא נהגו ככה. אתה רק בדרך כלל מספר סיפור מההתחלה עד הסוף, אם אתה לא מתעניין, תקרא ספרי מתח. פה זה משהו אחר לגמרי. אז למה כאן, באמצע הסיפור על משה מדיין, מחזירים את המצלמה למצרים, שלושה פסוקים, מחזירים למדיין. מה קרה? מה אומרים שלושת הפסוקים הללו? לכאורה יש כאן סיפור נורא ואיום. ואם אנחנו בישראל מן העבודה, ואיזקנו, ואתה את שרתם אל האלוקים. יש פה שרעה, יש פה הנחה, יש פה זעקה. הנה סיפור השירות. כי במה הם הלכו, והלכו בני ישראל מן העבודה? הנה יש פה סיפור השירות. אבל עוד בפסוק הזה, מה כתוב? ואתה את שרתם אל האלוקים. כלומר, הקדוש ברוך הוא שומע את שרתם. מיד הפסוק הבא, וישמע אלוהים את נהגתם, כלומר יש פה הנחה, זעקה, שרועה, נהגה, אבל לאן כל אלה הולכים? וישמע אלוהים את נהגתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, ואת יצחק ואת יעקב, והיה אלוהים את בני ישראל ואת אלוהים, כלומר מה המשמעות של הזעקה הזאת? שהקדוש ברוך הוא מחליט לגאול. ולכן זה מובא פה, כי מיד אחר כך מה הוא עושה? מתגלה, למשל רבינו, בסנה, כדי שילך לגאול. באיזה שנה זה קורה מתוך 210? שנת 210. כלומר כאן, בפרק ב', מוזכר השעבוד כחלק ממה? מבשורה בגאולה. משה במדיין, הוא הגאול. צריך לבשר על בשורת הגאולה. יש רקע, מה הרקע על בשורת הגאולה? שבני ישראל קשה להם, הם נאנחים, וזה לא חומר, די, צריך לגאול אותו. נדמה לי שבקהל כזה אי אפשר לאפשר שאלות. לא יש לי את השאלה, אבל את התשובה, וגם יש לנו עוד הרבה דרך, אז אני מתנצל בפני השאלות שלו והשואלות. אם כן, נדמה לי שאנחנו גם ב-210, גם בהקשר של בשורת הגאולה, גם בפרקי משה רבינו, זה לא סיפור שירות. הוא מוזכר. אני לא באתי לטעון שלא היה שירות. צריך לשים לב לזה יותר, כי לפעמים מתבלבלים. אני לא אמרתי לא היה שירות. מה אמרתי? התורה לא מקדישה לשירות פרשה בפני עצמה. תמיד זה משהו נלווה למשהו אחר. בינתיים, נדמה לי שאני צודק. פעם אחת זה נלווה לפעולת הגאולה, ולאומיים שלושה זה מספר את העסק. פעם זה נלווה לבשורת הגאולה, ושאר בסוף השירות בכלל לא סיפור השירות עצמי. נשאר לנו רק פרק אחד, והוא פרק א' בספר שמות. בפרק א' בספר שמות, אכן מסופר השירות בהרחבה, המילים המדודת פרך נמצאים פה. ושימו עליו שרים ניסים, אני בפסוק י"א למען אותו מסיבותה, ואין הרי מסכונות לפרעות, פתאום את רמסס. ואחר כך פסוק י"ג וימינו מצרים בישראל לפרך. והם אמרו לך, אם בעבודה קשה, בתחום ובמגומים, בכל עבודת השדה, כל העבודה אשר לא תלויה מפרך. ואחרי זה גזרת מילדות. ואחרי זה גזרת כל הבן הילוד היות השליחו, לא מילדות, כל עמו. לכאורה כאן יש סיפור של שיעבוד, סיפור חמור. וזה לא משנת 210. איפה אנחנו מתחילים? וערב שמות בני ישראל באים מצרימה, והיה לו יוסף, ובסוף פסוק בא, יוסף, בכל אחד, בכל הדור ההוא, ובני ישראל, ואז בא השם. אז איזה סיפור השירות ששפס? לא. אני רוצה עכשיו להעיר קצת בפרק א', כי הוא הפרק המרכזי. פרק מאוד מעניין. ואני רוצה לטעון, שלא רק שאין פה סיפור השעבוד, אלא השעבוד מתגלה כאן ככישלון חרוץ. הוא ניסיון נפל שלא עלה יפה. מדוע? אני רוצה להתחיל בפסוק ז', נדמה לי שהוא הפסוק המרכזי בפרק, השאר תפל. אני רוצה אחר כך לעסוק הרבה בפסוק ז'. הוא נראה לי הסיפור האמיתי והחשוב ביותר. פסוק ז' בפרק א', ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. חיפשתי בכל המקרא, כתוב שיחזור על אותו דבר כל כך הרבה פעמים, ומצאתי רק עוד אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל תנועתך. שש פעמים. גם כאן שש פעמים. פרו וישרצו ויראו ויעשו לברות ועוד. לכן אנחנו פורשים חז"ל על הפסוק הזה, שכמה ילדים למדו בקרס אחת? שישה. זה מהפסוק הזה. עוד נחזור על השישה ילדים עליו. ובכן, בני ישראל פרו וישרצו. מה קורה בעקבות כך? היה פה מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל ואל תעצו ממנו. למה מתייחס פרעה? לבעיה הימימה, הבעיה הדמוגרפית. לאן הולכים פני הדברים? מי יהיה רוב ומי יהיה מיעוט? בני ישראל רב ועצו ממנו. זאת הבעיה, נכון? לכן מה הפתרון? אבא מתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרה למלחמה ונסף גמור על שוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אז מה הוא רוצה להשיג? שבני ישראל לא יתרבו, פן ירבה. ההתחכמות היא בשביל שלא ירבה. מה העצה? איך גורמים לעם לא להתרבות? ושימו עליו, שרי מיסים. אני בפסוק י"א, למען ענותו וסמלותיו. והיא מנהל מסורות לפרעה, את פתאום את רעמסס. האם העצה הצליחה? איך אתם יודעות? נכון, אבל יש שאלה יותר טובה מזאת. זה היה מצוין, אבל יש יותר טובה. הפסוק הבא. הפסוק הבא, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. כלומר, הייתה בעיה. מה היה בעיה? ילודה. היה פתרון, מה הוא? שרי מיסים למען ענותו. הפתרון עובד ולא. הפסוק אומר במפורש, תשובה, לא עובד. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז מה הפתרון הבא? לענות אותו עוד יותר. מה שלא הולך בכוח, הולך טוב יותר כוח. והם אמרו את חייהם, והביאו את מצרים את בני ישראל לפרף, והם אמרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובמקומי, במיוחד עבודה השדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם לפרף. האם זה הלך? האם זה הצליח? גם זה לא הצליח. מאיפה אנחנו יודעים? שתי ראיות. ראיה אחת, מיד אחר כך, מוצאים פתרון אחר. אם הפתרון הזה היה עובד, צריך להיות פתרון? לא. אבל הראייה השנייה ממתינה לנו בהמשך, לפני שנראה אותה, בואו נראה את הפתרון השלישי במספר, נכון? הראשון היה שרי מיסים, השני היה עבודת פרך. מה הניסיון השלישי במספר? המיילדות. ויום המלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם אחת שפרה לשם השני פועה, וילדכם את העבריות, הוא יגן על העובדה, ניבנו, והמיילד אותו, ממעטים על חיים. זאת ההצעה השלישית. האם זה עובד? ותראה להם ילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דבר עליהם מלך מצרים. ויקרא מלך מצרים אליהם ילדות. מדוע עשיתם את דבר הזה אתכם עם הילדים? ותאמר להם ילדות את פרעה, כי לא חושבים שמצריות הילדות, כי חייתם יותר דבר עליהם מלך, זה ילד. ויקרא מלכים להם ילדות, והיא לבד ויעצו מאוד. ופה בפסוק הזה, פסוק כף, ויקרא מלכים להם ילדות, והיא לבד ויעצו מאוד, יש שני דברים מאוד מאוד מעניינים. א', האם הניסיון השלישי הצליח? לא, כתוב, בעיר עולם לא. האם הניסיון השני הצליח? לא, כתוב. נכון שלא כתוב בין השני לשלישי שום דבר, אבל אחרי השלישי כתוב שזה לא עבר, ממי למה לא עבר? גם השני לא עבר. היו פה שלושה ניסיונות קשת לעצור את הילודה, השניים הראשונים היו קשורים לעבודת פרך, לשיעבוד, הם לא הצליחו, עברו לניסיונות מסוג אחר, הריגה, בידיים, הוא ביקש בהתחלה מהמיידות, זה לא עובד, זה מאוד מעניין. עם משועבד, והמיידות פוגעות בבעיה האסטרטגית שעומדת לפני פרעה. מה הבעיה הכי חמורה שעומדת לפני פרעה? הילודה של ישראל במצרים. הם פוגעות בזה, מה הוא עושה להם? הם תרצו את המוצים שאני בכיתה א' כבר תרצתי יותר טוב. סליחה. כמובן, זה בגלל שאני בכיתה א' הייתי צריך יותר לצמות תרוצים. כי אף פעם עשיתי שיעור בית, אף פעם לא הגעתי לבית ספר בזמן, ועוד כך וכך עניינים משובחים שהייתי נוהג בהם. אז כל פעם הייתי מגיע בשעה מוזרה אחרת בבית הספר, ושאלו אותי למה איחרת. הכלב כמו אחד את המחברת, אז מה היום? אז כל פעם הייתי צריך להמציא את זה לסיפורי מעשיות. בעיקר זה שהדרך מהבית לבית הספר, אתה לקחת לי כמה שעות ככה, תחלמתי ועשיתי כל מיני דברים, ודעתי איך פרפרים ו... וכאן אמרתי למורה, הפרפר אף כבר לקח לי זמן, אז תפסתי אותו. אני באמת בסוף לא תפסתי, כי הוא אף לא כך. זה ראה שאני צודק, כל בסדר, תראי, באתי בלי הפרפר, תראי איך הוא אף יפה. נחזור לי. אז אם כן, מה אמרות? אנחנו הם ילדות, והם ילדות בלעדינו. מי צריך לילדות בעם? שכל הנשים ילדות לרע. לא, שאלה פשוטה. פרעות אפילו לא שאלה אותן. הן הולכות חזרה, בונים להם בתים, הן עושות וי ככה. ופרעות שותק. וזה לא איזה בעיה שלי, זה הבעיה אסטרטגית מספר אחת שלו. זה נקרא שירות. פתרון רביעי. מהו הפתרון הרביעי? ויצא פרעה על כל הכל המלאבור, כל הבן העילות יעלות בשיפור וכל המעט החילים. האם זה עבד? לא. א', משה רבינו מיד, זה לא קורה, אבל... כאן אנחנו באים לחשבון. כמה מבני ישראל יצאו ממצרים? 60 ריבו. אם, 600,000, אם העסק הזה היה עובד, היינו יכולים לצאת 60 ריבו? לא, סימן שעסק. לא עבד. אז מהו פרק א', בואו נסכם? פרק א' הוא הפרק שמדבר על ניסיונות עצירת הירידה שנכשלו. ולא מדבר על מה? על השירות. לא רק זה, במקום שנתרשם מעוצמת השיעבוד מהפרק הזה, הוא פתאום נראה חיוור מדי. כך, תורה, מספרת את הסיפור. האם זה אומר שלא היה קשה לעבודנו? לא, כתוב שנלכו, נלכו, זעקו, צעקו. ברור שהיה קשה, אני לא בא לומר שלא היה קשה. אני בא לומר שזה לא הסיפור. יש סיפור אחר כאן, בתוך הסיפור. מה הוא הסיפור? הסיפור הוא פסוק אחד. ובני ישראל פרו וישתצו וירבו ויצאו מפרו ומפרו. זה הסיפור. למה זה הסיפור? אולי לפני למה, אני רוצה קצת לספר מהו הסיפור. אנחנו בלי לוח ולא בסיטואציה שבה נעשה חשבון. אם יש פה כמה מתמטיקאיות, הן מוזמנות לבדוק אם אני צודק או לא. אני עושה כמה קירובים לצורך נוחיות החשבון, אבל הקירובים חלקם בצד הזה, חלקם בצד הזה, כך שאני פחות או יותר צודק. כמה אנשים ירדו למצרים? 70 נפש, הוא מתחילה פרשת שמות. ושבעים נפש, זה כולל מה? זה כולל מה? כולל נשים, כולל ילדים, כולל תינוקת אחת בשם יוכבד. כלומר, גם ילדה שנולדה בין החומות בכניסה למצרים, נספרת בשבעים נפש. כמה אנחנו יוצאים ממצרים אחרי 210 שנים? 60 ריבו מה? גברים מאיזה גיל? מעל 20. אם יש 600,000 גברים, בהנחה שיש נשים בערך באותה כמות, אם נשים וגברים בעולם באותה כמות? לא. צודקת. מה יש יותר? יש 5% יותר נשים, 4% יותר נשים. אז, אבל נגיד לצורך הדיון שיש עוד 600,000 נשים, סך הכל 1,200,000. ילד או שניים יש? או נגיד שיש שני ילדים במשפחה, אני מתעלם לרגע מי שישה לכל השכה, ואנחנו אנחנו גיל, כי יכול להיות שחלקם היה גיל 20, זה חשבון מאוד מסובך, אני עושה אותו פשטני, נגיד שישה ילדים משפחה יצא, במקום 1,200,000 כמה? 2,400,000. כדי שיהיה לנו נוח, אני אקרא לזה 2,100,000. האמת היא שלרוב החוקרים שסופרים ובודקים, זה כנראה יותר קרוב ל-2,800,000, שהוא גם מספר נוח, אבל לצורך הזהירות, אני אקרא לו מספר 2,100,000. למה 2,100,000 הוא מספר נוח פה? כי 2,100,000 לחלק ל-70, בכל 30,000. כלומר, על כל אחד שירד למצרים, כשיצאנו ממצרים, היו 30,000 ילדים בכל אחד. 30,000 צאצאים. כדי להבין את המשמעות של הנתון הזה, אני רוצה לצאת מההנחה שלפני 210 שנים היו בעם ישראל 8,000,000 בני אדם, הנחה סבירה מאוד. לפני 210 שנים בעם ישראל היו 8,000,000 בני אדם. אם היינו גדלים באותו קצב כמו במצרים, מאז עד היום 210 שנים, מה היה היחס בין יהודים וגויים בעולם? בהנחה שהיום לא בעולם, יהודים בארץ ישראל גויים בעולם. בהנחה שהיום בארץ ישראל יש 7,000,000 יהודים, 6,000,000, ובעולם יש, בוא נגיד שזה 7,000,000 יהודים בארץ ישראל ו-7,000,000 גויים בעולם. זה לא נכון, כי יש קצת פחות משבעה, קצת יותר מ7,000,000,000, אבל לצורך הדיון שלנו נוח. זה גם לא פה לטובתנו, כי אנחנו הפחות. אבל לצורך הדיון, נגיד שאנחנו 7,000,000 והם 7,000,000,000. אם ב-210 שנים האחרונות היינו גדלים, כמו במצרים, מה היה היחס? על כל גוי היו 30 יהודים. במדינת ישראל. כלומר, שאם יש היום 7,000,000,000 גויים, והיינו גדלים באותו קצב, היינו היום 210,000,000,000 בני אדם. מאז אדם הראשון ועד היום, לא היו עשירית מהמספר הזה בעולם. אני חוזר אותו. מי אדם הראשון? עד היום, לא היה עשירית מהמספר הזה של אנשים בעולם. עשירית. אם היינו גדלים, כמו במצרים, ב-210 שנים האחרונות. כלומר, הפסוק הזה ברור, וישרצו, ויקום, ויעצמו, ומאוד מאוד, הוא דרמטי בכל קנה מידה. מעולם, בשום מקום בגלובוס, לא הייתה התקרבות כזאת. לכן הרי חזרה, אתה צריך לקחת בחשבון שבשביל התגרות כזאת אנחנו חייבים מספור 6 בקרי שפה. אני לא אעלה אתכם עכשיו בעוד פרטים, אבל קצת פרטים מעניינים. מי שתרצה אחרי זה תעשה את הבדיקה. אנחנו בדרך כלל מבינים 6 בקרי שפה, אתה גם ממש 6 בהיריון אחד. האישה שעוברת 6 הריונות, בכמה קריסות היא עוברת אותה? אז שישה בכנס אחת, אבל יכול להיות שישה ילדים, אחזור על זה. עכשיו, אם תיקחו את המספר 70, ואתם רוצים בכל אחד שיהיה בממוצע 30,000, ונאמר שכל אישה מתחתנת בגיל 17. לא גיל מופלג כל כך. אני רואה פה כמה בנות שעברו את הגיל הזה ועוברות לראות בנשואות, אבל 17, אני התחתנתי בגיל 18. בגיל 19 כבר הייתי אבא, 19 ושישי. בגיל 21 הייתי אבא לשני ילדים. גיל 17. היא יולדת בגיל 18 ילד אחד, 19 ילד שני, 20 גרד שישי, הולכת למוח. שנתיים הייתי ילד. 23 של הנביא, 24, 25, 26, 25, ילד שישי, פנסיה. לא ירדת יותר. אם תיקחו ממוצע לאומי כזה, הגעתם מ-70 ל-2.1 מיליון. איך זה יכול להיות? תשובה, כשאנחנו מדברים על דמוגרפיה וילודה, יש להם שני פרמטרים. אחד גלוי ונראה לעין, אחד צריך עם חושים מתמטיקאיים, מתמטיים לתפוס אותו. הגלוי ונראה לעין זה מספר הילדים במשפחה. מה שלא נראה לעין, שהוא קריטי לא פחות, זה הגיל של הילדים, הגיל של הילודה. ככל שהגיל יותר נמוך, ככה הילודה יותר גבוהה. ניתן לדוגמה. ראובן ושמעון היו שני אחים תאומים. לשניהם נולדו שני בנים תאומים, הם וצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם לעולם. מה ההבדל? אצל ראובן תמיד נולדו התאומים בגיל 20, ואצל שמעון בגיל 40. זה כל ההבדל, אבל שניהם רק סוג תאומים אחד קודם. עכשיו בואו נקרא מה קורה אצל ראובן, מה קורה אצל שמעון. אצל ראובן, כשהוא בגיל 20, כמה ילדים יש לו? שניים. בגיל 40? שש. צאצאים. ארבעה נכדים ועוד שני ילדים, שישה. בגיל 60, לארבעה נולדים כל אחד שני תאומים, זה שמונה, ועוד שישה כמה? 14. בגיל 80, נולדים לשמונה האלה 16 ועוד 14 שהיו סך הכל 30. בגיל 100 נולדים ל-16 32 ועוד 30 שהיו 62. בגיל 120 אנחנו לא עובדים את הגיל הזה, זה הגיל שאתה מסיים את עולמו. בגיל 120 ה-32 ילדו 64 ועוד 62 שהיו 126 ילדים. מה הספיק שמעון באותו זמן? בגיל 20, 0. בגיל 40, 2. בגיל 60, 2. בגיל 80, 4 ועוד 2, 6. בגיל 100, 6. בגיל 120, 4 הופכים ל-8 ועוד 6, 14. כלומר, לראובן יש 120. ושישה ילדים, לשמעון יש 14 ילדים, כמעט פי 10. מה ההבדל? זמן הילודה. אם לראובן היו שישיות, וגם לשמעון שישיות, והיו ילדים באותו זמן, הפער היה פי 30 ולא פי 10. פי 30. אתם מוזמנות בבית לקחת את הדף, נורא פשוט. פישוט. כלומר, כשאנחנו מדברים על ילודה יש שני פרמטרים. הנראה לעין זה הפרמטר של מספר הילדים, והלא נראה לעין, אבל משפיע לא פחות, הגיל שבו יולדים. ואחר כך זה אומר משהו על שאלת הילודה בארץ ועל הרווקות המבוגרת. איזה בעיה יותר חמורה? הרווקות המבוגרת. גם אם יהיה פחות ילדים, אבל ילדו בגיל יותר צעיר, אנחנו נתרבה הרבה יותר, ולכן המאמץ לא צריך להיות מכוון למספר הילדים. היום מסיבות בריאותיות, גם בעולם החרדי, מספר הילדים יורד. לפי גדולי ישראל, ראו שזה גובה מחירים כבדים. אבל גיל הילודה, זו שאלה הרבה יותר פשוטה, בייחוד כשיש חתונות הרבה יותר מגוונות. זו סוגיה עמוקה וגם כאובה, אני לא בא לפתור אותה לקלה כאן, אני בא כן להסביר את ההיגיון שלה. נחזור לענייננו. אישה ממוצעת ילדה שישה ילדים בערך בגיל 21, 21 וחצי, אנחנו מגיעים בדיוק מ-70 ל-2.1 מיליון אנשים. האם זה מטריד את פרעה? הוא. עכשיו אני רוצה עוד נתון אחד, ואנחנו פותחים טבעת חדשה. עוד נתון אחד. בשביל זה, בערך כל 20 שנה, הילודה משלשת את עצמה. כלומר, אם יש שני הורים ושישה ילדים, אז הדור הבא גדול פי שלושה מהדור הקודם. כלומר, שאם עם ישראל היה ממשיך במדבר 40 שנה לגדול, כמו שהוא גדל במצרים, הוא היה פעמיים מכפיל את עצמו פי שלוש, נכון? 2.1 כפול 3, 6.3 מיליון. 6.3 מיליון כפול 3, 18.9 מיליון, מספר שעם ישראל מעולם לא היה בכזה גודל. 18.9 מיליון, אף פעם לא היינו בגודל הזה. אם במדבר היינו ממשיכים לגדול כמו במצרים, עם ישראל היה מגיע למספר הגדול שלו בכל ההיסטוריה. אתם יודעים כמה פרעה בירך את השם שהוא יוצא אותנו אחרי 210 שנים ולא אחרי 400 שנים? אתם יודעים מה היה קורה אם היינו שם 400 שנה? היינו יותר מכל הגויים בעולם. עכשיו אנחנו קצת מבינים מה הפירוש של הפסוק, ובני ישראל פרעה וישתתו בעצמו. ואומרים לו, זה הסיפור. למה זה הסיפור? אני רוצה לפתוח פה שאלה אחרת וללכת לעוד עניין עמוק, מופלא, שממשיך את מה שהדברנו, אבל רואה פה זוויות חדשות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כבנות, נשים. אני אספר לכם סיפור ושאלת לכם שאלה. היה איש אחד, סמנכ"ל בחברה מאוד מצליחה, שהכר אישו מכות מוצאות. היה מגיע מעבודה כל יום ונופלים בהם מכותם. את זה אני נשים מוכות, זו תופעה מאוד מאוד כאובה אבל מצוין. אנחנו צריכים לעשות הרבה כדי למגר את התופעה הזאת, וזה לא קרה. זה קורה בשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות וגם בגבוהות. אם אתם רואות, פרופסור באוניברסיטה, יש שם עוזרת שמנקה את הרצפות, ושואלות למי יש יותר סיכוי להיות במשפחה של אישה מוכה, התשובה היא כמעט אותו דבר. גם הרבה הפלא וגם הזוועה. והבן בא ומגיע אשתו, יום אחרי יום. יום אחד הוא מגיע לחברה, איזה יועץ ארגוני בכיר, והוא נותן דוגמה מיחסים של עובד מעביד, ורוצים שהעובדים יעבדו יותר טוב, ליחסים של אישה מוכה, כי לפעמים העובדים מתנהגים כמו אישה מוכה. כי הבוס הוא איש מוכה. הוא נותן את הדוגמה, מסביר, ופתאום הבעל פעם משנה, בגלל שזה לא היה תחום שדיברו איתו מוסר על מה שהוא עושה, פתאום הוא מבין מה קורה. הוא פונה ליועץ החיוני אחר כך, הוא אומר לו, אפשר לשבת איתך שעה-שעתיים לבד? בבקשה. הוא לוקח אותו, אומר לו, אני משלם לך פרטי, אני בא לקטע הזה. והוא עוזר לו, וזה עובד. האיש בא לאשתו, היי בעד, היום, לפני שנה, ואומר לה, אשתי היקרה, יותר אין מכות. הוא אומר, טוב, כבר אמרתי את זה הרבה פעמים, לא מאמינה לו בכלל. אבל, ואיזה פלא, מאז לא היה מכות יותר בבית. מגיע ה' באב תשע"ו, והיא רואה על פניה שיש נפח, שהוא במתח, היא מאוד מבוהלת. ושואלת אותו מה קרה, הוא אומר, תמיד. הגיע ה' באב, היום שאני הפסקתי להכות אותך, אין מסיבה, אין שיר, אין עוגה, כלום! היא לא יודעת איך לענות, היא פוחדת. אבל מה התשובה שלנו? למי מגיע עוגה? לאישה שהחזיקה מעמד. על זה שהפסקת להכות, מגיע לך איזשהו... עכשיו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך את הנושא. אם לא הייתה תשובה, לא הייתי מעיז לשאול את השאלה. הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים. הוא אומר, תעשו לי פסח, תגידו לי עליהם. מי הכניס אותנו למצרים? מי גרם לנו את כל השעבוד? מי הבטיח את זה לאברהם אבינו? מי מברך את אבי? ועבדו בעינו אותה. עכשיו אני רוצה שאני אגיד לך עליהם שהצלחת להרביץ. שאלה מזעזע. אם לא הייתה לי תשובה טובה, לא הייתי מבין לשאול אותה. הייתי מחפש ומי לא יודע לנסות תשובה. נדמה לי שזאת השאלה. למה הכנסת אותנו למצרים? למה גזרת עלינו ועבדו מגנו אותם 400 שנה? נדמה לי שהתורה נותנת לזה תשובה נפלאה, אבל אני רוצה להגיד את התורה. בואו נגיד, לצורך הדיון זה לא מספרים מדויקים, הם לא רחוקים כל כך, אבל הם לא מדויקים. נגיד, כשאני נולדתי ביום ההולדת שלי, הייתי בגובה 50 סנטימטר, משהו כזה. סביר. בסוף השנה הראשונה, כלומר ביום הולדת שנה, הייתי בגובה מטר. כלומר, מחצי מטר גדלתי פי שניים במטר. אם הייתי ממשיך לגדול בקצב הזה, באיזה גובה הייתי היום? מה? הייתי? עובר את התקרה פה. יש לי מישהו קצת יותר אומץ? עוד פעם? מגדל הייטק. עוד יותר אומץ? אז אני אספר לכם, תבדקו אותי בבית. אם הייתי שם את השמש כתכשיט כאן, בקושי היו רואים אותה. אם הייתי גדל כל שנה פי שניים מהשנה הקודמת, הייתי בגובה כזה. שאם הייתי שם את השמש כתכשיט, בכל שני רואים אותה, מזל שהיא נראה חזק. מרוב גודל. הייתי גדול יותר מכל מערכת השמש. זאת האמת. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש לי איזשהו מושג, תוך כמה זמן אתה הראשון, בתחילת היפור, משכפל את עצמו? יש לי איזה שם ללועזי, לא משכפל. לתקופה הזאת. ובכן, כל 20 דקות. אם הייתי ממשיך להכפיל את עצמי כל 20 דקות מאז עד היום, באיזה גודל הייתי היום? תשובה. אם תיקחו את כל הקוסמוס הידוע לנו, והוא גדול במיליארדי מיליארדים הקוסמוס שהיה ידוע כשאני נולדתי, אבל תיקחו את כל הקוסמוס הידוע לנו היום, והייתם שמים אותו בעקב שלי, ולוקחים מיקרוסקופ שמגדיל פי מיליארד את מה שרואים, ועוד פעם פי מיליארד, ועוד פעם פי מיליארד, ועוד פעם פי מיליארד, ועוד פעם פי מיליארד, לא הייתם צריכים לראות כלום, בגלל שהוא כזה קטן. לעומתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך, שבהתחלה אנחנו משכפלים את עצמנו בגודל ובמהירות, הרבה הרבה מעבר למושג אסטרונומי, המושג אסטרונומי זה בדיחה גרועה לעומת השכפול שלנו. ואחרי שאנחנו נולדים, הוא ממשיך להכפיל אותנו בצורה אסטרונומית. ולאט לאט זה נעצר, מגיעים לגיל 18, נגמר הסיפור, פחות או יותר. מכאן לערך גדלים רק בכיוון אחר. למה זה כך? תשובה. אם אני נחתך ליד שמאל, חתך עמוק, מה קורה לפגים שלי? נעשות לבנות. מה קורה ליד ימי שלי? נעשות לבנות. למה? כי יש גם מלחמה עם פולשים, עם חיידקים. אני צריך הרבה מאוד כדוריות דם כדי להילחם. ואז כל הגוף מצמק את כלי הדם שלו, כדי שיותר דם יגיע לאן? באצבע הפצועה. לכן באצבע הפצועה אני שומע קולות. איזה קולות שומעים אצבע הפצועה? בום, 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 בום. למה? כלי הדם התרחבו. מכילים יותר ממה שהם יכולים, כדי להרגיע פתח, ואז אני שומע, פסיקות הלב, פסיקות. איך המצח שלי יודע לצמק את כלי ידה בגלל שנפתחה יד שמאל? מי ניסינו על זה? גם היד למישהי, גם הרגל שלי הכל. נראה לך מי ניסינו על זה. מי שניסינו על זה, זה שה-DNA ביד שמאל, וה-DNA ביד ימין, ובמצח ובעקב, זה אותו אחד בדיוק. אם נעשה שיבוט לכל אחד מהתאים הללו, ברשתית העין, בעצם, בגזע המוח, לא משנה. נשבט אותה מה יצא, בדיוק עוד אחד כמוני. כל אחד יש לו תפקיד שלו, אבל בכולם יש את אותו דבר, את סוד החיים, וכל אחד מהם, לא משנה איפה הוא נמצא, יכול לשכפל את הכל, כי זה גם יפה. ולמה זה כך? כאן התשובה העמוקה. החיים, הסוד שלהם זה אחד שבמינים. יש לי הרבה איברים, מיליונים ומיליונים של תאים, והכל אחד. לכן כשאני חושב, אני רוצה להסביר, אני לא צריך להגיד ליד עכשיו תוסוזי לכאן ולכאן. היד שלי זזה לבד. הפה שלי זזה לבד. אני לא צריך תיווך בין חלקים, כי הכל אחד. בשביל שהכל יהיה אחד, אני צריך להתחיל מנקודה אחת. זה הכרומוזום שכראשון בתחילת היום. אבל בשביל שאחד קטן כזה ינהל מערכות של מיליונים ומיליונים, מיליארדים, בראש יש לי 100 מיליארד תאים. 100 מיליארד רק במוח. בשביל לנהל כזאת כמות, ושהכל יהיה אחד, אני צריך להתחיל באחד, ושהוא יתחיל בהכפלה במהירות מטורפת. ואז זה כל אחד אצלי. ולכן ירדנו ממצרים. ירדנו ממצרים, כי לעם ישראל יש אופי שונה לגמרי מכל העמים אשר על פני האדמה. כל העמים אשר על פני האדמה הם לא עוד אחד, הם גבול אחד. ואם יעשו בגבול, שמעת פעם על אוסטרו-הונגריה? מה זה אוסטרו-הונגריה? זה מדינות שפעם היה אוסטריה והיה הונגריה, ואחרי זה נעשו לאחד, ואחרי זה נפרדו. היום יש אוסטריה-הונגריה, אבל פעם היה אוסטרו-הונגריה. ולפני כן היה אוסטרו והונגריה. ואירופה, במאתיים שנים האחרונות, החליפה את קווי המפה שלה אין ספור פעמים. כולל למשל, גרמניה המזרחית, גרמניה הערבית, שנפלו החומות של ברלין, אני עוד זוכר את היום הזה. ברית המועצות התפוררה להמון המון מדינות עצמאיות, באמת, מה זה אומר? קבוצה, שמים שטח, קרים שייך לפה, אז קרים שייך לפה. זה זז, זה לא עם אחד. ובעוד כמה שנים, קרים שייך לרוסיה, אני כבר סיפור, אף אחד לא זוכר שהייתה שייכת פעם לאוקראינה, לאוקראינה. אבל ישנו עם אחד. וגם כשהוא מפוזר ומפורד בין העמים, הוא עם אחד. ויהודי איפה שלא יהודי יהיה, גם אחרי 100 דורות הוא נקרא יהודי. והוא לא קשור לכל הגוי. למה? כי אם אני פוגש עוד יהודי בקצה העולם, ה-DNA שלו וה-DNA שלי זה אותו DNA. איך קוראים ה-DNA המשותף שלנו? שלושה. אברהם אבינו לא. בגלל שאברהם אבינו היה גם בן שקוראים לו ישמעאל. יצחק אבינו לא, כי יצחק אבינו היה גם בן שקוראים לו עשיו. איך קוראים לדנ"א שלנו? ישראל. ואלה שמות בני יעקב. יעקב הוא הדנ"א. הוא יורד למצרים. והוא נשאר הדנ"א גם בכל הדורות, בכל הבנים, בכל הצאצאים. אף יהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי. זאת עצמיותו. אפשר להתגייר, אפשר מאירלנדי להפוך לנורווגי, ומנורווגי להפוך לתאילנדי. אם אתה מנורווגיה, אם עיניים כחולות ובלונדיני, עברת לתאילנד, מספיק שנים אתה תאילנדי, גמר. תאילנדי מוזר, תאילנדי. אבל יהודי התפזר בכל העולם. תמיד, תמיד נשאר יהודי. אנחנו עם מסוג אחר. אנחנו עם אחד. אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד. ואין עוד אחד כזה. אין עוד אחד כזה. בשביל לגדל עם אחד, צריך אין פונדקנט. איך קוראים לה? מצרים. החלק הזאת מזיר. שאנחנו צריכים לכבד את המצרים, כי גם היית בארצות. או היה עם פונדקאי שלנו, נכנסים אליו חבור. צריך לנהל דיון. יעקב אבינו, ישראל. וצריך הריון עם גידול מהיר. איפה הגידול המהיר? ובני ישראל פרו והשרצו ויראו ויעצרו ללמוד ולמוד. זה הסיפור של מצרים. זה למה ירדנו במצרים. אז מה שיהיה? בואו נתחיל עם אישה בהיריון. אישה בהיריון, מה מערכת היחסים בין קריסה לבין עוברה? במילה אחת, לחץ. היא מגיעה לחודש שישי, והיא כבר מרגישה לחץ כבד, בגלל זה, כשהיא יודעת לחבותיה, היא לא הייתה מאמינה שאפשר יותר מזה. אבל היא מגיעה לחודש שביעי, והלחץ כבד. לחודש שמיני, והלחץ עוד יותר כבד. הוא אומר, לאן זה ילך? מה נתפוצץ? זה מה שאמר פרעה. איך נחזיק מעמד? אין שם מילימטר אחד, ברור. הכל לחוץ בלחץ אדירי. הבן יושב במשהו הרבה יותר קטן, חשוך וסגור ונעול מצינוק. מעולם לא הרגישו אדם לשבת במקום כל כך קטן כמו עובר במימו. זה לחץ, זה חושך. ויש כאן שתי נקודות מבט. נקודת מבט אחת זה של העובר שהיה בלחץ. ועוד רגע מספר, אבל הוא משתחרר ממנו בסוף. יום הולדת. נקודת מבט שנייה. זה שהכל מתחיל בכלל מהורים שרוצים לגדל ילדים. זה נקודת מבט אחרת. למה ירדנו למצרים? תמיד, זה נקודת מבט. מנקודת מבט אלוקית בשביל להוליד גוי אחד בארץ, שאין לי מקום. מנקודת מבט שלנו. אבל כשהיינו במצרים, הם לחצו אותנו. וזה נכון. זאת מערכת היחסים בין אין לעובר. שני נקודות המבט נכונות. אבל כשאנחנו מספרים את הסיפור בתורה, מה מעניין את התורה? לא איך העובר הרגיש, כי זה לא הסיפור. העובר לא יודע את הסיפור הגדול, הוא לא מבין בעצם מה קורה פה. הוא אפילו לא יודע בשום בחושך, כי הוא לא רואה אור בכלל. מהו הסיפור הגדול? יעקב ובנה ירדו מצרים? פרו והשתצו, שום דבר שאם אתה עבור תעשה, היא תלחץ סבת את פנימה. זה לא יעזור. הבטן ממשיכה לגדול, והלחץ מתחיל להמשיך לגבור. זה מה שקרה במצרים, זה מה שהתורה מספרת. וכל הניסיונות, תארו לכם אימא שלא יודעת מה זה הריון. נורא שבטן גדלה, 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 אז היא עושה דיאטה, היא רצה, היא נרצה. מה קורה לבטן? רק גדלה לבטן. זה מה שקרה לפחות. הוא לא הביא שהוא רק אין פונדקאית. הוא רואה את העם גדל, 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 גדל. כל מה שהוא מנסה לעשות, לעצור את זה, לא מועיל כלום. הוא בכלל לא שותף בתוכניות. יש פה למישהו תוכניות. למי? הקדוש ברוך הוא. הוא לא חלילה בשום פנים האופן בעל מכה שהשיג את הכל. הוא מנהיגו של עולם, שהולך להוליד באופן פלאי, שאין בו בשום מקום בהיסטוריה אח ורע, גוי אחד בארץ. זה תפקידו חמישה מילים. מה? דקות. זה תפקידו של פרעה, הוא לא יודע אותו. למה אנחנו נמלא בליל הסדר? זה הליל הכי חשוב שאנחנו עוברים בשנה. אנחנו עוברים אותו בתפילה בלילה, בהגדה של פסח, ובבוקר עוד פעם, אף פעם לא עוברים הליל בלילה. יש כאלה שרצו להגיד שביום העצמאות, שעם ישראל נולד עוד פעם, כמו אחרי הגלות, צריך שוב להגיד בלילה. אני לא חושב ככה, אבל יש לזה סברה. עם ישראל נולד שוב. על מה אנחנו עוברים הליל בלילה? זה נולדת שלנו. היו צירי. עשר המקום. איך יש הילדת? יש לו ציר שחושב, הנה, זה נרגע. הנה, זה נרגע. אני לא אחזור. מה קרה כשהייתה רק אדם? כולם משכו, נו, הוא לא נחזור. צפרדע, הוא לא נחזור. ארור, הוא לא נחזור. בסוף יש ציר אחד חזק, הפעם בחצי ואתם בחוץ. זה מכה נכון. אנחנו יוצאים ממצרים. בפעם ראשונה בעולם יש עם ישראל שנולד ברגע אחד מעובר לעם. זה המולדת החשובה בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא בתורה מזכיר 70 פעמים את יציאת מצרים. אז נהיינו, זה מי שאנחנו. במכת בכורות זה המולדת שלנו. כי זה הציר שבו נולד. ועל יום הולדת אומרים הרי, ובצדק. למרות שהבן יכול להגיד, אחרי ששמת אותי אמא בצינוק, הכי נורא, הכי חשוך, הכי נעול בעולם, עכשיו נפסק, את רוצה שאני אקח תודה? לא נוגעים את זה, אתה לא נוגעים את העסק. בשביל שתהיה איש אחד, שכל האורגניזם וכל האדונים פועלים בתלכים, אז אתה צריך לגדול בהתחלה באופן סמוי מיניים, ואחרי זה אתה צריך את זה. אנחנו מעלמים ומשוכים את השם, לא רק את זה שהוציא אותנו ממצרים, אלא בעצם גם את זה שהוא הכניס אותנו וגידל אותנו בשונה מכל הלשון, כדמות אחת. ומאז ועד היום אנחנו אומרים ומשוררים, אתה אחד ושמך אחד ומי כמך ישראל, גוי אחד בארץ. ועל זה שאנחנו גוי אחד כמו שאתה אחד, כמו ששמך אחד, על זה ודאי ראוי להודות ולהלל ולשבח. וזה מה שאנחנו עושים, בשמחה מלאה ובהלל הגדול, בלב לידתנו ובלב הסדר. תודה רבה.